פעם שעברה הזכרנו, תראו אצלכם בעמוד קוף ממחת. פעם שעברה דיברנו על כך, סיימנו בדברים האלו, שבסוף פסקה הראשונה, אתם רואים? בסוף פסקה הראשונה, מי שיש לו עסקים רבים והוא תרוד, צריך להיזהר מאוד שלא ילווה מאות, שלא ילווה מאות, או שלא ישאל עניינים מין בני אדם. כלומר, אדם שאין לו את הנתונים הבסיסיים כדי לקיים מערכת יחסים הוגנת עם הזולת, במובן של הלוואות, עסקים שמתבססים על זכירה, על זכירה של מחויבות, של לקיחת אחריות. עדיף שלא יעשה עניינים, עסקים עם בני אדם, עד שימצא לו דרך או תחבולה, כדי שיזכור את הדברים. כן. יש הלכות כאלה רבות, אדם שחושב שהוא שוכח דבר מסוים, למשל לגבי תפילה בשבת, נוגע לענייני סחיטה. כן, לגבי אכילה לפני תפילת ערבית, שכתוב שחצי שעה לפני זמן תפילת ערבית אסור לאכול, אבל אם הוא מעמיד שומר על גביו, כן, או שרגילים להזכיר לבני הקהילה, איזה תפילת ערבית, תפילת ערבית, זה בסדר. זאת אומרת, אם יש דרך או אמצעי שאדם יתעורר ויזכור את חובתו, זה בסדר. אבל אם אין לו אמצעי מעורר, כגון אדם שיזכיר לו, כן, שעוד חצי שעה תפילת ערבית לא יוכל, כן, או אדם שעומד על גביו ומזהיר אותו שלא ישחוט את המגבת שלו כשהוא יוצא מהמקווה בשבת. כלומר, יש אמצעים כדי להשלים את החסרון של חוסר הזכירה האישית על ידי איזושהי תזכורת של גורם מחוץ לי שמעורר אותי לדבר. אבל ככלל זה הרעיון שבמידה ואני לא, או אני עשוי לשכוח כמעט בוודאות דבר מסוים, אם כן, כדאי לא להיכנס בכלל למסע ומתן עם הזולת, כי יכול לצאת מזה עונת דברים, קלקולים גדולים. כן, קלקולים גדולים. צריך להיזהר מאוד שלא ילווה מאות, מאות, או שלא ישאל עניינים בני אדם. למה? כיוון שהוא תרון, ישכח הכל ולא יזכור. הוא יושב כאן, הוא מחשב באספמיה. כן? הוא יושב כאן, ולמרות שהנוכחות הפיזית שלו היא כאן, נדמה לו כרגע שהוא נמצא אי שם בקצה העולם. יש מצבים שאנחנו לגמרי מוטרדים ומסולקים. פשוט מסולקים. כן? מרוב הטרדות, אנחנו ממש, קורה לפעמים מצבים שאדם שקוע בהירורים, הוא נוסע בדרך והוא לא זוכר שהוא עבר ליד הצומת בכלל. אתה זוכר שעברת ליד הצומת, תחנת הדלק? לא. פתאום הוא מוצא את עצמו בירושלים, הוא בכלל לא שם לב לדרך. לא שם לב, הוא היה שקוע באיזה מין ענן כזה של, כן, ברוך השם, שהגיע בשלום, אבל בסך הכל, הוא לא זוכר את תוואי הדרך, הוא לא זוכר את פרטי הדרך, ממש לא. זה העניין של תרדה. מדרגות יש בתרדה, אבל שהוא אומר כאן, כשיש לו עסקים רבים והוא תרוד, ריבוי עסקים, כן? וגם תרדה איכותית והוא תרוד, צריך להיזהר שלא ילווה מאוד וכו', כן? כיוון שהוא תרוד, ישכח הכל ולא יזכור, כן? גמל לו חברו טובה, יזכור כדי שיוכל להשיב לו, אמרנו לכך, אמרנו זה היסוד של הכרת הטוב, כן? כדי שיוכל להשיב לו, הכוונה היא גם להשיב לו כגמולו הטוב בפועל ידיים, כן? נתן לו דבר, ייתן לו גם הוא דבר, בהזדמנות מתאימה, או להשיב לו, כוונה היא הכרה טובה. גם זה חשוב, רואים, פה הזיכרון, אנחנו רואים שהזיכרון, כן, מוליד את החיוב הזה, לגמול לצדיק כצדקתו, לגמול לעושה טוב כטובתו. הזכרנו, כהקדמה לכל הדוגמאות האלה, הזכרנו, כן, בשורה הראשונה ממש של הפרק, שהזכירה היא מידה שאין העולם יכול להתקיים בלא הזכירה. והסברנו כבר, שאין הכוונה רק שבלי זכירה אין מסע ומתן, אלא רצינו להעלות את זה לדרגה אפילו של בלי זכירה אין העולם יכול להתקיים. לא רק שתנאי המחר או העסקה לא יכולים להיזכר, להתקיים, אלא העולם יכול להתקיים. קראינו שכל דוגמה פרטית שהבאנו כאן, חוץ מהקלקול הפרטי והספציפי שנגרם כתוצאה מזה שאין זכירה, כגון שתכחיש שחברך ילווה לך, אבל רצינו לומר שחוץ מהחסרון, והקלקול הפרטי שיש, כן, בעניין המדובר, יש פה גם קלקול עולם. הראינו פעם שעברה את זה דוגמאות לכל אחד ואחד מהדוגמאות, כן? גם על זה דיברנו פעם שעברה, ואני רק מזכיר את זה כדי שנתחבר להמשך. כן? גם פה, ברגע שאדם לא מכיר טובה, כן? העולם עומד על הכרת הטובה. העולם עומד על הכרת הטוב. כן? קיום המציאות הוא תלוי ביכולת של האדם לזהות את מה? לזהות הטוב, הטוב ניתן לו. יש לדבר הזה השפעה בשתי מישורים. כשאתה מזהה את הטוב שניתן לך, יש בזה השפעה בשתי מישורים. שלוש מישורים. בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. כלומר, כשאתה מכיר טובה, קודם כל, אתה מרגיש את עצמך לעין טובה. זה בין אדם לעצמו. אתה בונה בקיר בך את היכולת לזהות את הטוב. אתה נוטה כלפי זכות, שאתה צריך לדון או לפסוק, האם אתה תגיד הלל ביום עצמאות או לא תגיד, אתה תגיד הלל. כי יש לך עין טובה. זה לא שאתה לא מודע לחסרונות שיש במציאות. אבל הטוב, כן? שהקדוש ברוך הוא ינחיל לנו, לא עובר אצלך בשתיקה. אתה בעל עין טובה. אתה לא נותן לחסרונות לבטל, לחסל, לדחות, להמעיט בערך הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן. הוא מלא פורצת מפיך באופן ספונטני כמעט, קריאת ההלל. כן? עם ברכה, בלי ברכה, נחלקו בזה סופי הגאולה. אבל נעזוב את זה, בסדר. מחלוקת היא מחלוקת. יבוא יום הדברים פשטו, בפשטות כמובן. כן? זה כבר הולך ומתקדם, ברוך השם. הכל תנעשה יותר ויותר מלא בלילות יום עצמאות. ברוך השם, זה רק מתקדם כידוע. וקודם כל, זה בין אדם לעצמו. הרווח העצום והאדיר, שאתה מרוויח בזה שבתוכך, בקרבך, הולכת ונפתחת מידת העין הטובה, שיהיה יסוד לראות בכלל את השגחת השם במציאות, צריך לדעת. בלי עין טובה זה פשוט גיהנום להסתובב בעולם הזה. פשוט גיהנום. כן? ממש. כמעט ואי אפשר להתקיים, אלא אם כן אתה מה? כן, אתה, כל חייך אתה מלא מרירות וטרוניות וקצף וכעס על כל המציאות כולה. כן, ורואים את זה, את בעלי המראה השחורה, הציבוד את חול, הטיפוסים שמסתובבים בתוך המציאות ומלאי, כן, ציניות איומה שמעידה על ייאוש למחצה לשליש ולרביע, כן, או גידופים וחירופים כלפי כל מה שזז. זה בעיה מאוד גדולה, וזה בגלל שלא מכירים טובה. לא אמרו תודה לאמא, לא אמרו תודה לאבא, לא אמרו תודה למיטיביהם, כן? וגם על טובות שנראות מובנות מאליהם, לא קמו לקראת שליח עיתון הצופה, כן? מספרים על רב ציודה, שהיה מדשדש על הדלת בגיל 80, כדי להגיד תודה למחלק העיתונים שהיה מגיע בסביבות 4 בבוקר לדלת ביתו. אולי היה מחסיר בוקר, שאולי היה מגיע לדלת כדי לפגוש לו שם להגיד לו תודה. היה אומר לו המחלק, איזה תודה, אני עושה את זה לפרנסה שלי. עצם העובדה שאני נגמלתי, עצם העובדה שאני קיבלתי טוב ממך, כן? זה כבר מגיע לך תודה גדולה. מי שלא מרגיל את עצמו לזהות את הטובות שמגיעות לו, מי שתולה בטובות שמגיעות לו, מקרה וטבע, זה דבר בעייתי מאוד. אז מה הפלא שמרכז העין הטובה שלו לא מתעוררת? ודאי וודאי. אם כן, זה הרווח הראשוני. כן? לפתח את העין הטובה של בקרבנו. הרווח המשני, השני, לא משני, אבל השני, לא יודע אם יקרוא לו משני, אני לא יודע בדיוק אם זה מדויק להגיד משני, אבל הרווח השני, היוצא, היוצא מתוך כך, מתוך הראשון, זה כמובן לזהות את הטובה שבאה לי מהזולת. כלומר, הזולת הוא שותף בהשלמתי. אני לא כל יכול. אני נצרך לזולת. לא עולה על דעתי שהזולת חייב לי משהו, אלא בטוב ליבו, מבלי חיוב, הוא נתן לי. כלומר, אני לומד לאט לאט שאני בעצם נזקק. טובים השניים מן האחד. מרגע היוולדי ועד יום מותי, אני נזקק. גם ביום מותי אני נזקק. לחבר'ה קדישה, אני לא יכול לגבור את עצמי. אני לא משה רבנו, כן? לא משה רבנו שהקדוש ברוך הוא קובר אותו בגיא, ויקבור אותו בגיא. כן? השם קבר אותו. אני זכת חבר'ה קדישה. אני כל הזמן נזקק, בחיי ובמותי. היכולת לזהות שאני לא שלם, ואני נזקק בלי הרף. מרגע הראשון שאני פותח את עיני הבוקר, אני נזקק. שום דבר הוא לא אוטומטי, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר. אני זקוק לריאות כדי לנשום, אני זקוק לאוויר החופשי, כן? לחמצן הזה, כדי לנשום אותו ולחלקל את משק הבית הפנימי שלי. אני חייב את זה. מי הרגע שאני פוקח את עיניי? כל רגע ורגע. הרגע שאני מכיר טובה לזולת, אני לומד להכיר את העניין של טובים השניים מן האחד, של איזו חכם הלומד מכל אדם, של סוד ההשלמה שיש בין דבר לדבר, בין אדם לאדם, כן? יחסי הגומלין שיש בין כל חלקי הבריאה. והדבר השלישי הוא, והוא באמת החשוב מכל, פה אני אומר זה אפילו בלי סוס, אף פי שהוא מתפתח מתוך הדברים היותר ראשוניים, זה בעצם לזהות שכל הטוב שבא הוא בא מהקדוש ברוך הוא. אחרי שהתפתחה במידה את העין הטובה, והיא מזהה את ההטבה האנושית, כן? בדמות השלמה, כי אני לא שלם מצד עצמי, ואני צריך את הזולת, ואני מודה לו על שעזר לי, אז אני מזהה שכל התהליך הזה, וכל הטובות כולם, איפה הם באות? מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה בן אדם למקום. בן אדם לעצמו, אם כן, בן אדם לזולת, לזהות את הזולת כמשלים, ובן אדם למקום, לזהות את כל המערכת הזאת, כי מערכת שראשיתה ותחילתה, וברצונו יתברך, ובטובו. בטובו הוא שלח לי שליח נפלא, בדמות אותו אדם שילבה לי 1,000 שקל. בטובו הוא ברא בקרבי את הריאות האלו, בבריאותם, כן? כדי שאני אוכל לנשום כמו שצריך. בטובו יסבירו המדענים מה שיסבירו, איך נוצר האוויר מכל הבקטריות וכל האצות שבאוקיינוס, כן? שפלטו מה שפלטו, וככה נוצרה שכבת האטמוספירה. יופי, יופי. יסבירו מה שיסבירו. ברוך השם. בטובו הגדול, הוא אפשר את המהלכים הטבעיים האלו. בטובו הגדול. אפשר את המהלכים. הקדוש ברוך הוא לא שבוי בתוך החוקים, אם כי הוא, כן? הם לא ימציאו את עצמם, וגם אחרי שהוא יצר אותם, הוא לא שבוי בתוכם, אם כי הוא יכתיב לעצמו כביכול, כביכול, איזשהו הכרח, כן? אבל יש לו חופש גדול, כן? הוא יצר את החוקים, הוא יטביע בהם את הטבע ואת התכונה המופלאה, כדי שנוכל אנחנו לחיות בשמחה ובטוב לבב, כן? ובמובן מסוים הוא מניח לחוקים להתנהל על פי, כן? על פי זרימתם. כל עוד הוא לא מתערב, זה נכון, אבל יש לו אפשרות להתערב, אנחנו לא הוקינס, כן? אנחנו לא טוענים, כן? שהקדוש ברוך הוא לא חופשי, חס ושלום. אנחנו לא טוענים ככה. כן? כי מה שהוא טוען, הוקינס, שהאלוקים הוא לא חופשי, הן בבריאת העולם, שמסתבר שגם את העולם עצמו, הוא ברא על פי חוקים, הוא היה כביכול מוכח להשתמש בחוקים קיימים, ובדי ובדי אחרי שהעולם קיים, גם פה הוא לא חופשי. לא, אנחנו טוענים שהוא חופשי בכל מכל כל. הוא חופשי בבריאת המציאות, אין שום כוח מכריח, הוא יטביע במציאות איכויות מופלאות שאנחנו נהנים מהם רגע רגע, שעה שעה, כן? ואנחנו חייבים להכיר לו טובה על כך. אלו שלושת המישורים שהכרת הטובה, כן, עומד עליהם, ולכן הם גם עליהם מתקיים עולם, על הכרת טובה מתקיים עולם, כי בלי שלושת המישורים האלה עולם לא מתקיים. תוציאו אחד מהיסודות שאמרתי עכשיו, בן אדם לעצמו לחברו, כן? העולם לא מתקיים. פשוט לא מתקיים. אז הסברנו את המשמעות היותר, כן, היותר כוללת, כן? היותר מהותית של הכרת הטוב. טוב, אנחנו ממשיכים על הפסקה הבאה, ולעניין צדקה. יש לכם, נכון? ולעניין צדקה, אתם רואים? ולעניין הצדקה. אנחנו מדברים פה על עניין הצדקה, שזו אחת ממצוותיה של תורה, כן? מצוות הצדקה, כן? צדק משלך, תן משלך, ולעניין צדקה, כן? למה חשובה הזכירה בצדקה? למה? ולעניין הצדקה, כן? מצוות הצדקה לא תוכל להתקיים ולא זכירה. כן? רוצה להגיד שכל המצוות כולם, בהמשך הוא יגיד לנו מפורש, שכל המצוות כולם מתקיימות מכוח הצדקה. מכוח הזכירה, סליחה. מכוח הזכירה. והצדקה מכיוון שהיא אחת מצוותיה של תורה, בלא זכירה לא תוכל להתקיים המצווה הזו. ומדוע? ולעניין הצדקה, צריך לזכור העניים. ולעלות על ליבו דוחקם. ומתוך כך יעזור להם. כן? דיברנו על הזיכרון, אגב, ככוח שעושה אותנו למחוברים. בלא זכירה, אנחנו נפרדים. ויזכור נוח, ויזכור האלוקים את נוח ואת כל אשר איתו בתיבה. מה זכר להם? זכות זכר להם שלא שימשו בתיבה. הזכירה היא כוח מקשר. בכל רמה של זכירה, אגב, אנחנו מנינו 5 סוגים של זכירה בשיעור הראשון, גם בשיעור השני שהיה לאחר חודש, לאחר חופשת הפסח, כן? הזכרנו את כל 5 האלו. בכל רמה ורמה של זכירה, כן? מי הזכירה העמוקה ביותר? שזה זכירת הלב, הקישור העצמי לדבר שאותו אתה זוכר. עד הזכירה החיצונית ביותר, שזה הזכירה מתוך כתיבה על נייר. אני כותב, הלוויתי מראובן 80 שקלים ביום 5. כן? מי הזכירה הפנימית ביותר? ועד הזכירה החיצונית ביותר, כל הזכירות יש להם מכנה משותף אחד. מהו? קשר. קשר. כמובן שלפי איכות הזכירה, כן? וזה אני מדבר כרגע, ככל שאיכות הזכירה, איכות הקשר והדיבוק והחיבור יותר גבוה, ככל שהזכירה יותר פנימית, כן? יותר פנימית, כמובן שהפועל היוצא של הזכירה יהיה הרבה יותר איכותי. אנחנו פה מסתכלים על איזה זכירה הוא מדבר, שהוא מדבר על זכירת העניים. זאת אומרת, איך זוכרים עניים? איך זוכרים עניים? מה? כותבים על נייר שאני פלוני יושב ברחוב בוגרשוב 47? או אני יושב ברחוב, אני יודע, רחוב צפת 5? איפה הוא יושב? מה, זה נקרא לזכור את העניים? לזכור את מקום מושבם? לא נשמע רציני, נכון? מה זה זכירת העניים? זכירת העניים פירוש הדבר שבתוך תוכחה תהיה חמלה. בתוך תוכחה תהיה רגישות. ויצא ביום שלישי וירא איש מצרי מכה איש עברי. איפה משה גדל? בבית פרעה. איפה ישראל נמצאים? בעבודת פרך. איזה פער יש ביניהם? הוא גדול בבית המלכות, והיהודים נמצאים בעבודת פרך. אבל הוא קשור אליהם מבפנים. למשה רבנו יש זכירה עמוקה של עם ישראל. איך אומר הפסוק? ויצא ביום שלישי, ויהי ביום שלישי, ויצא ויר בסבלות העם, ויר איש מצרי, מכה איש עברי. ויר. על איזה פסוק אומר את זה רשי? ויר נביא בזה עברי, כן, ויר, נתן ויר, ויר, על הביטוי ויר, כמעט בטוח, ויר, אומר רשי, נתן עיניו וליבו. להיות מצר בצרתם. רואים חז"ל, כן, שהיה מסייע לכל אחד ואחד מהם בסחיבת הלבנים, כן, היה בא עם הכתף, שם את הכתף ועוזר לסחוב וכו'. זאת אומרת, נתן עיניו ליבו. כלומר, מדרגת הקישור של משה רבנו לעם ישראל היא מדרגת קישור שמתחילה מבפנים. היא לא מתחילה, כן, מבחוץ, כי אם זה היה מתחיל מבחוץ, מה לי ולך? מה לי שאני גר בשכונות היוקרה של תל אביב? מה לי ולך שאתה מהמעמד הנמוך? אין שום קשר. כי אני מודד את היחס אליך מצד הבדלי המעמדות החיצוני. אז אין מקום לזכירה. אבל אם הזכירה היא מתחילה בפנים, שם אנחנו שווים. שם כולם אחד. אנחנו עם אחד. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, הזכירה הפנימית היא תמיד מפנה את תשומת הלב שלנו לאן? לנקודות החיבור הקמאיות. בטרם ההבדלה. בטרם המעמדות. במקום שאני ואתה אחד הוא שמה. לשם כך אנחנו צריכים כבר זכירה פנימית. פה זכירה חיצונית לא תועיל. לא תועיל זכירה חיצונית. הזכירה באיזה קרן רחוב אני יושב, היא לא תועיל לדבר הזה. עד רבה, היא תעלה את חמתו של עשיר. מה אכפת לי מעניים? אז אנחנו צריכים לעורר, כן, הזכירה שמדובר עליה פה בהכרח, כפי שאנחנו מבינים, היא זכירה יותר פנימית. היא זכירה, קראתי לזה מקודם, חמלה, רגישות כלפי הזולת, כן? מה שנקרא זולתיות, כן? רגישות כלפי הזולת בכלל, כלפי אדם ישראל בפרט, כן? סליחה שנשמע קצת כזה, כן? כן? ישראל בפרט, אבל זה לא המצאה שלי. איך אמר הרב קוק? אני אוהב את כל עם ישראל, אני אוהב את כל הבריאות כולם, ובייחוד את עם ישראל, ובייחוד תלמידי חכמים. גם הרב קוק עשה הבדלים, כן? מידת אהבה, הוא כותב, פסקה א', צריך לאהוב את כל הברואים כולם, כן? וביותר לאהוב את עם ישראל, שהוא תכלית כל הבריאה כולם. ועל ידיהם תתוקן כל הבריאה. אז בסדר, יש כל הברואים כולם, יש עם ישראל, ובתוך עם ישראל הוא אוהב תלמידי חיים יותר מכולם. לא, אנחנו לא צריכים לקחת זה אישית, שאוהב מישהו יותר מאיתנו. בסדר, יש הבדלות בתוך המציאות, כן? הבדלות בתוך המציאות. מכל מקום אנחנו צריכים לעורר עם כן את אותה חמלה, את אותה זולתיות שבקרבן אותה רגישות אנושית, כן? ומתוך כך, לעניין הצדקה צריך לזכור העניים ברמה הזאת שאמרנו, ברמת הרגישות הבסיסית הפנימית שבתוך הנפש, ולעלות על ליבו דוח קם, שימו לב, ברגע שהוא מעלה הלב, פה אנחנו כבר רואים שיש הבדל בין הזכירה לבין, כן? העלה הלב. הזכירה זה הקשר העצמי. אני קורא לו במילה שאני לא מתכוון אליה, אבל יש לה משמעות. זה קשר קר. ככל שהדבר הוא יותר פנימי, יותר קר. כך מובא בחסידות חב"ד, כן, דבר מעניין, ראיתי זה בדברי הרשב, כן, אחד מאדמו"רי חב"ד, כן, הוא כותב, ככל שהדבר יותר עצמי, כן, הוא יותר קר. מתי הוא מתחיל להתחמם? שהוא עולה על הלב. זה עמוק, ספק אני מבין מה שאני אומר, אבל כך כתוב. כלומר, ככל שהדבר הוא יותר עצמי, יותר עמוק, יותר פנימי, אין בו חמימות. כי חמימות זה דבר שמתרחש רק כאשר אנרגיה עצמית היא מתועלת ועוברת למרכזי חיים כדוגמת הלב. אז קודם כל, הקשר לעני צריך להיות מהמקום העצמי, הקר, העצמי, הראשוני, שאני מרגיש קשר פשוט. אתן לכם דוגמה לקשר קר. כן? אחת הדוגמאות המופלאות לקשר קר, שגם בגלל זה אגב, כן? יש בזה סכנה בקשר הקר, כי זה לכאורה, קשרים קרים נתפסים כקשרים מובנים מעליהם. אתה, יש לך קשר עם אמא שלך? ודאי, ודאי. אז למה אתה לא מכין למתנה ליום האם? מה אני צריך לתת למתנה? אני כל כך אוהב אותה. מה, אני צריך לתת למתנה? לא הבנת את כללי העולם הזה. אין די בעולם הזה בקשר הקר. בעולם הזה, אחרי הקשר הקר גם צריכים לעלות על לב. אחרת, יכולים להיות לנו הרבה קשרים מובנים מעליהם. מכיוון שבאמת הקשרים האלה יונקים ממקום פנימי, אבל הם לא גוררים בעקבותיהם פעולות מסוימות. כי זה לא הגיע לרמה של הרצון, נקרא לזה ככה, לב זה רצון. לא הגיע לרמה של הרצון. אז קודם צריך להיות הקשר הקר לעניים. המקום הפשוט, המקום הפשוט, מאוד פשוט, אני אוהב את הבריאת. מקום פשוט. מתוך כך יבוא השלב הבא, שהוא נקרא העלאה הלב. הלב, הוא עושה את הפרצלציה, הוא עושה את הפיצול, את ההתמיינות של השייכות הכללית. ההתמיינות של הקשר הקר, היא באה לידי ביטוי, ההתמיינות המעשית, הרלוונטית לגבי אותו אני. כמה כסף אני אתן לו? באיזה הערת פנים אני אתן לו? זה כבר תוצר של העלאה הלב. זה השתלשלות מאצילות לעשייה. עולם האצילות הוא עולם קר מאוד. הוא עולם עצמי, הוא עולם קריסטלי, הוא עולם גבישי, הוא אידיאלי מאוד אגב. אבל יש שם קרירות עצומה, שורר שם טהרה, כן? כזאת עצומה, לא יודעים לקרוא את טהרה, כן? שזה מעל המושגים שלנו. חשוב שאנחנו נקשר לדברים ברמה הזאת, ודאי. אבל אי אפשר להשאיר את זה שם. אנחנו צריכים לגלגל את העולם האצילי אל העולמות התחתונים יותר. ובשפה הפשוטה המוסרית שלנו זה לעלות על לב. נתן עיניו וליבו להיות מצר בצרתם. זאת אומרת, משה רבינו, שהוא רואה את המצרים מכה את העברי, קודם כל מתעורר בו הקשר הקר, הפנימי המהותי, ומי אותה נקודה פנימית, כן? זה נדחף אל הלב, הקשר הזה, ובלב זה מעורר את המידות, מידת הגבורה, אהבה, החסד, ומשם זה יוצא למעשה, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. טיק טק, מיד. זה פעולה איכותית שיושבת על שני השלבים שקדמו לה. הקשר העצמי, הקריסטלי, הגבישי, והעלאה לב, ומשם זה יוצא למעשה בעוצמה כבירה, כן? בעוצמה כבירה שאי אפשר לעמוד בפניה בכלל. אי אפשר לעמוד בפניה. כן. זה כמו השאלה, מה חשוב יותר, תורה שבכתב או תורה שבעל פה? יש צד שתורה שבכתב חשובה יותר מתורה שבעל פה, מכיוון שהיא שורש תורה שבעל פה, אבל בעצם אי אפשר להשתמש בה בלי תורה שבעל פה. אבל בכל אופן, יש צד שתורה שבכתב, תורה שבכתב היא תמציתית יותר, היא עליונה יותר. תורה שבעל פה היא מפורטת יותר. אז בלי תורה שבכתב לא היה לנו בכלל את המחצה ביסודי, שמנו אפשר לשאוב הדרכות לחיי היומיום. כן? על בלי תורה שבעל פה, כל זה היה נשאר בעולמות עליונים, ולא מדריך את המציאות, נכון? אז יש צד שהתורה שבכתב היא חשובה יותר, כך כותב הרב באורות התורה. כן? תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה נקרא, הפרק. הוא מדבר על זה שעה. כן? יש צד שתורה שבכתב חשובה יותר, ויש צד שתורה שבעל פה היא חשובה יותר. שהרי בלא תורה שבעל פה לא תוכל תורה שבכתב להתגלות. אותו דבר גם פה, כן? היסוד הפנימי של הקשר הקר הוא היסוד, הוא השורש שהלב לוקח ממנו. הלב היה נשאר ריקן כן? אלמלא היה את המעיין הפנימי הזה. כן? תמיד? לא היה מאיפה. לא היה מאיפה ללב להכיל, לקבל, לשאוב. הלב שואב מהדם של הקשר הפנימי. משם הוא שואב. בסדר? יש תלמידי חמים שהם בבחינה של שבת, יש תלמידי חמים שהם בבחינה של יום טוב. ככה הם חסידים. יש תלמיד חכם שהוא בבחינת שבת. כל העבודה שלו היא פנימית. לא נראה כלפי חוץ כלום. כלפי חוץ הוא נראה לחלוטין, לחלוטין שקט. הכל מתרחש בפנים. במקומות מאוד עליונים. ויש תלמידי חמים שהם בבחינה של יום טוב. יום טוב זה עניין של שמחה, בשר ויין, שהשמחה ניכרת בעברי גופם. יש אותו תלמיד חכם שפעם הוא שבת ופעם הוא יום טוב. אז תלוי, כל מקרה ומקרה. הרב כותב על זה במידות הראיה, במידת האהבה, והנעלה על כולם היא אהבת השם. הנעלה על כולם היא אהבת השם, שאינה גוררת בעצמותה שום דבר, שום מעשה, אלא מה שהלב מלא ממנה. הוא מרמז שם לאותה אהבה בתענוגים, שזה אהבה שאין לה ביטוי חיצוני. זה דביקות נשמה בנשמה, כן? זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, גם לנו לפעמים זה קורה, לך דומיית תהילה. יש מצבים שאנחנו מקושרים לדבר בלי ביטוי חיצוני. אנחנו יותר כאילו מסתכלים כלפי מעלה ככה, ופחות מסתכלים כלפי מטה. יש מצבים כאלה. מכל מקום, שאנחנו, אנחנו באמת רומנו פה את הדברים למדרגה של עובדי השם העליונים, אבל לכאורה זה מה שהוא מדבר כאן. שהוא מדבר על שכירת העניים, הוא מדבר כאן על איזשהו מקום של יחס בסיסי, פנימי, עצמי, למצוקתו של הזולת. ומתוך היחס הבסיסי הזה, להתחיל לעורר את הלב. הנה, ולעניין צדקה צריך לזכור העניים. ולעלות על ליבו דוח קם. כן? דבר מאוד מעניין. כן? שימו לב. כן? שאתם קוראים את ה... תנסו רגע להסתכל על ה... כן? בקריאה שנייה, כן? מה שנקרא. כן? לזכור העניים ולעלות על ליבו דוח קם. כן? בקריאה חופשית, משוחררת מאוד. מה אתם שמים לב פה? צריך באמת יישוב הדת. תתיישבו רגע בדתכם. כן? חצי דקה. להתיישב בדתכם. לא לחשוב על כלום, פשוט לקרוא את זה בפשטות, לא בדוחק, לא לדחוק בקריאה, אלא פשוט להרגיש את המילים. צריך לזכור העניים ולעלות על ליבו דוח קם. למישהו עלה משהו פה? רוצה להוסיף לדיון שלנו? כן, כן, מה אתה אומר? איזה תובנה, אני מתכוון, איזה תובנה שאתם קוראים, צריך לזכור העניים ולעלות על ליבו. אני בכוונה מדגיש במקומות הרלוונטיים כדי לרמז על כיוון המחשבה פה. לזכור העניים ולעלות על ליבו דוח קם. מה שאני הרגשתי פה, מי שרוצה להגיד משהו, מה שאני הרגשתי פה, תוך כדי קריאה עכשיו, שזכירת העניים, כמו שהסברנו את זה עכשיו, שימו לב, שאתה זוכר מהמקום הקר, אתה זוכר את סוגיית העניים בכלל. אתה מרגיש במציאותם, אבל זה עדיין לא נוגע לך. כלומר, אתה עולה על הגל האובייקטיבי של הדבר. מה עושה הלב לעומת זה? שזה מגיע לרמת הלב? אתה מזדהה וזה נהפך עניין סובייקטיבי שלך. לעלות על ליבו, לזכור העניים בכלל. לזכור העניים בכלל, שזה כישרון הזכירה. כישרון הזכירה הוא מעורר את התודעה לגבי מציאות העוני בכלל. אבל כשאתה מעלה הלב, זה נהפך לחיוב אישי שלך. אתה מחויב בדבר. ולעלות על ליבו. מי האוצר הכללי של הזיכרון והסוגיה בכללותה? זה עובר אל הלב ויוצר חיוב. מזכיר את המסילת ישרים אגב, כן? מזכיר במידת הזריזות. מידת הזריזות שיזדרז לעשות המצווה, בין בהגיע הזמנה, בין בעלותה במחשבתו, בין בהזדמנה לפניו. זאת אומרת, המסילת ישרים אומר שלוש אופנים שמצווה יכולה להיווצר. מצווה יכולה להיווצר בהגיע הזמנה, כן? בהגיע הזמנה, או בעלותה במחשבתו, שהוא יוצר חיוב לעצמו, אני אתן כך וכך, רב ספרה, דובר אמת בלבבו, או בהזדמנה לפניו, כגון מעקה, או כגון כאן ציפור, מצוות מזדמנות. זאת אומרת, יש שלושה אופנים שהסובייקט מתחייב במצווה. זה הרעיון. כלומר, מחיוב כללי, זה נהפך לחיוב אישי. ברגע שיוצאים שלושה כוכבים, כל עם ישראל, שהגיע לגיל מצוות, תלוי איזה מצווה שהזמן תלוי בה או לא, מחויבים בתפילת בקריאת שמע. זיקה סובייקטיבית אוטומטית. פה אנחנו באמת רואים את המעבר מזיקה כללית לזיקה אישית מחייבת. ולעניין הצדקה, צריך לזכור אני ולהעלות על ליבו דוחקה. מה שנקרא בלשון, בעברית, כן? עמך זה בשך. זה העניין שלך. עכשיו, העניים זה הבעיה שלך. אתה מחויב. אגב, דבר מאוד מעניין בהלכה כתוב, שאם אדם רואה עבדת חברו, ברגע שהוא שם לב אל העבדה, ונכנס בדלת אמות שלה, כן? הוא מחויב כבר לעסוק בהחזרתה. נוצרת זיקה. כל עוד הוא לא רואה, כן? אין עליו חובה. אבל אם הוא רואה, יש לה כבר חובה לטפל בעבירה. על פי הבעבדה. על פי כללי הטיפול בעבדה, על פי הכללים ההלכתיים של טיפול בעבדה וכן הלאה, זקן ולא לפי כבודו, ולא לפי כבודו, כמה זמן זה דורש ממנו, זה הוצאות כספיות זה דורש ממנו, אבל הזיקה היא נוצרת. כי תראה עבדת אחיך, והשיבותו, לא תוכל להתעלם. אל תעמיד פניך כאילו אינך רואה. אל תעצום עיניך כאילו אינך רואה. ויראה את המילוקיך, שהשם יודע מחשבות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, זיקה סובייקטיבית זה דבר שהוא נוצר בעיקרו בתוך הלב. ברגע שהלב מתעורר לדבר, האדם כבר מחויב. הלב זה המשכן של האדם. זה המשכן ששם הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. הוא לא מדבר לכלל העולם שם. שם הוא מדבר אליו. בזכירה הכללית הוא מדבר בשפה אוניברסלית. עניין העניים בכלל. בשפה הסובייקטיבית של הלב הוא מדבר אליו. אתה חייב בדבר. ולעניין הצדקה צריך לזכור העניים ולעלות על ליבו דוחקן. ומתוך כך, אם זה כבר הגיע לנקודת הלב, לחוליה המתווכת הזו בין העולם הכללי לבין העולם המעשי, אם זה כבר הגיע לחוליה המקשרת הזו, אז ודאי שהוא יעשה מעשה. ומתוך כך, יעזור להם. כן? יעזור להם. ודאי שיעזור להם. וכמובן שגם פה הזכירה לעניין הצדקה, זה דבר שמעמיד את העולם, כבר אמרנו, כן? אנחנו מנסים להראות איך כל דוגמה פרטית שהוא מביא כאן, כן? היא הדגמה או דוגמה להעמדת העולם. כמובן שאם לא ניתן צדקה לעניים, אין קיום לעולם, מכיוון שעולם חסד ייבנה, וכל המציאות הזו היא חיה, ומתקיימת רק על בסיס של הידמות למידותיו, מהו חסיד, אף אתה חסיד, ברגע שאין בעולם הזה חסד, כן? למה ניתנו עניים כדי לצרף את נפשנו בהם, ויותר מאשר עושה בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית, זה למדו ממגילת רות, כן? זה למדו ממגילת רות, מהחסד שבעצם עושה רות עם בועז, יותר מאשר הוא עושה איתה, היא עושה איתו, כך הוא מעיד, כן? כך הוא עצמו אומר, כן? יותר מה שעושה בעל הבית עם אני, עושה אני עם בעל הבית. כן, יסוד קיום המציאות זה על בסיס של חסד. אם אין חסד, אוי ובוי. כך אומר מסילת ישרים, כן, לגבי מידת החסד, מידת החסידות. כן, איך הוא אומר שם לגבי מידת החסידות? שהמידה הזו היא מאוד חשובה, והיא חסרה. כי החריפים הגדולים לא מתעסקים בה, ואלו ששכלם גס וקרוב, כן, ששכלם איננו דק וקרוב להיות גס, הם מתעסקים בזה, אבל לא מבינים מה זה חסידות. ונמצא שהמידה הזו חסרה מן העולם, למרות שהיא מאוד נחוצה. אם אין מידת החסד, זה כאילו השמש לא זורחת. העולם קשה לו להתקיים בלא חסד, ודאי. לכן, עניין הצדקה זה יסוד לקיום המציאות. עכשיו, דוגמה נוספת. ואם יבוא להעיד, כן? עוד דוגמה, עוד תחום, שגם בו צריך זיכרון. הזיכרון שנועד כדי לחקוק עובדות כהווייתם. פה מדובר על זיכרון יותר חיצוני, הזיכרון היותר מוכר לנו, הזיכרון הפונקציונלי. כן? התפקודי, שמאפשר לנו לזכור דבר כהווייתו, מעשה שהיה איך היה, בוא נראה את זה בפנים, ואם יבוא להעיד בבית דין על מה שראה וידע, צריך האדם שיזהר מאוד שיזכור, ולא יפחות ולא יוסיף על מה שראה וידע. הנה, עוד מקום שהזיכרון הוא מאוד 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 חשוב. איזה זיכרון זה? זה הזיכרון שמסתכל, שהזיכרון שחוקק, סליחה, שחוקק עובדות מעשיות. ראית אירוע, תאונת פגע וברח, ראית משהו, תסתכל על האירוע. תסתכל טוב טוב על האירוע. איזה מכונית ברחה? איזה מכונית נפגעה? כן? את כל הפרטים שאתה זוכר, תנצור אותם בזיכרונך בלא להחסיר פרט. אתה יכול להשתמש בזיכרון הזה, אתה יכול לסייע לו באמצעות חקיקה, בתמונה, או בכתיבה, או בהקלטה, לא יודע מה, אבל תפקידו של הזיכרון פה זה בעצם להקפיא תמונה. להקפיא אותה כמה שיותר בשלמות. להקפיא את התמונה כמה שיותר בשלמות. למה זה חשוב כל כך להקפיא את התמונה בשלמות? כי אם אתה רוצה להעיד בבית דין, כלומר, במקומות, בית דין זה דוגמה אחת, זה לא חייב להיות רק בית דין, אבל זה דוגמה נפלאה. בית דין זה מקום ששם לוקחים התרחשויות מציאותיות בלתי פתורות, ובאמצעות חוכמת התורה פוסקים מדינם. כלומר, במציאות כזו של פגע וברח, מה דע התורה? מי בעל דברים יבוא אליי? מי בעל דברים יבוא אליי? זאת אומרת, מציאויות לא פתורות. כתוב שבמדבר היו שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. נכון? שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. תחשבו כמה ענייני דינים היו בעם ישראל. הרי אם יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, זאת אומרת שהיו מלא ענייני דין. אומרים בעלי המוסר, רבי ירוחם ממיר, בוא ותראה את עם ישראל. כמה בעיות צצות, לא בגלל שהם רבים זה עם זה, אלא לעם ישראל יש נטייה לקחת את המציאות הלא פתורה ולהביא אותה לבית דין. זה עם ישראל. מלא סוגיות. עם ישראל רואה את המציאות כמציאות לא פתורה, מציאות לא שלמה. ואת כל המצבים הלא פתורים הוא הולך לדרוש באמצעותם את השם. עמדו וישמע מה יאמר השם. הם עומדים על משה מבוקר ועד ערב, כי יבוא העם לדרוש משפט. הזיכרון, פה במקרה שלנו, חשיבותו הוא בזה שהוא חוקק את האירוע הלא פתור. הוא מאפשר לי להביא אותו לבית החולים. כמו פצוע שמביאים לבית החולים. את מי אתה מביא לבית החולים? אתה מביא את הפצוע הזה. אגב, אסור להזיז פצוע בתאונת דרכים. אסור להזיז אותו, אתה יכול לגרום לשיתוק. אתה צריך לדעת להתנהג איתו, איך להכין אותו. עזרה ראשונה קוראים לזה. עזרה ראשונה, מביאים אותו לבית חולים. זה משל, נמשל. אתה רואה אירוע. עזרה ראשונה, תזכור את האירוע. מה הטיפול הבא? קח אותו לבית הדין. בבית הדין ידעו לטפל באירוע הזה. בבית הדין יש להם את הכללים, את החוכמה, את יראת השמיים, את קרבת האלוקים, כדי לדעת איך רצונו יתגלה בתוך המציאות הזו. מי חייב? מי פטור? מי אשם? מי זכאי? מה טמא? מה טהור? דבר מעניין. עכשיו, אסור לחסר. למה חשוב כל כך לזכור? כי אם אתה מביא את הפצוע לבית החולים, ולא נהגת בצורה נכונה בעברתו, יכול להיות שמה שהרופאים יעשו זה כבר לא יעזור. או שימות, או שאין לך לכל חייו. יכול לקרוא למשהו לא טוב. המעורבות שלך זה לזכור את האירוע. להביא אותו כוויתו, בלי להוסיף ובלי להחסיר. לספר את הסיפור כמות שהוא. לכן השונא והאוהב פסולים לעדות. כי השונא ואוהב תמיד הם מוסיפים או מחסירים. יש אומרים שזו הסיבה שנשים פטורות לעדות. לכן שיש נשים יוצאות מן הכלל. למרות, סליחה, שיש נשים יוצאות מן הכלל. אבל ככלל, נשים פטורות מעדות, מכיוון שיסוד הרגש אצלם הוא חזק ותוסס מדי. ולכן בבואם לספר על עובדות, הן מכניסות משלהם, או עשויות להכניס משלהם, לא פעם, כן? באופן כזה שהתוספת היא מרובה לעיקר. ואז הדברים באים לפני בית הדין, ובמקום להמשיך את רצונו התברך למציאות שהייתה, ממשיכים את רצונו למציאות שלא הייתה. ואז זה אומרים חז"ל, אתה גורם לקדוש ברוך הוא עכשיו להחזיר למי שלקחו ממנו שלא כדין. כי לפי הסיפור שלך לקחו מראובן את מה שלא צריך לקחת ממנו. עכשיו אתה גורם לקדוש ברוך הוא. כן? לא בסדר. זה החשיבות של הזכירה בדברים האלו. נחזור לזה. ואם יבוא להעיד בבית דין, אם יבוא, על מה שראה וידע, ראיתי, ידעתי, ראיתי, ידעתי, ראיתי, מה ההבדל בין ראה וידע? מה זה ראה וידע? תגיד מה שראה, מה זה ידע? מה זה ידע? מה זה ידע? מה אתם אומרים? אני רואה את השעון נופל מהקיר, חס ושלום. השעון נופל מהקיר. ראיתי. אז מה זה ידעתי? אתה אומר, ראה זה ראה במו עיניו, ידע זה משמיע מאחרים. אתה אומר, אפשרות נהדרת גם. מצוין. מי שרוצה, מי שחושב על משהו נוסף? זאת אומרת, מה הכוונה? עוד טיפ טיפה. ראיתי שעון נופל מהקיר. מה עשה? כן. זאת אומרת, הוא ראה וידע, הוא ראה את השעון. זאת אומרת, איזה פעולה אתה אומר צריך חוץ מעצם הראייה של שעון נופל? מה, שהוא אכן נפל? מה זה? אבל אני לא שופט. אני לא שופט. פה מדובר על אדם שרואה דבר ו... מה מכשיר אותי להיות עד? כן, אז הוא אומר ראה וידע. כלומר, כדי להיות עד, אני צריך לראות ולדעת. כן, ברגע שאתה מדבר על חקירה ציבור, אני כבר נהפך לשופט. זאת אומרת, כן. אז ראה וידע. כדי מה? כדי שיוכל להביא את זה לבית הדין. זאת אומרת, למה בלא זה הוא לא יכול להביא את זה לבית הדין? למה? למה? הוא ראה חלק קטן. במקרה של, אולי המקרה של השעון הוא לא מספיק טוב. מה? כן. מדברים על אירועים יותר מורכבים, לא נפילת שעון. אתה מדבר, אירוע יותר מורכב, כן. זאת אומרת, הוא ראה וידע מה שראה. אתה אומר, אכן מכונית פלונית התנגשה באלמונית. אכן, כן וכו'. זאת אומרת, לא בריאה הראשונה, אלא משהו שהוא מעבר לריאה הראשונה. להתבונן טוב, לראות שאכן משהו חושב שקרה, קרה. קרה אתה אומר, מה אתה אומר? כן, זה ודאי נכון, כן. האם זה לא תפקידו של בית הדין לברר? שיביאו את הנשפן שלהם ויבררו את זה. אני, מה? תיין שוב. מה? סליחה? מה אתה צריך בתור עד? לא, אתה לא מעיד שהוא שיקור, תמיד שהייתה תאונה. אבל זה לא שואלים אותך. בית הדין לא מבקש ממך לדעת להגיד את זה. זה הם יבדקו. אני מבין מה שאתה אומר. זה הם יבדקו. אתה מבין? זה תפקידו של בית הדין. אבל מה אני צריך בשביל להיות עד? אז זה נפלא, מה שנאמר כאן, שתי התשובות שנאמרו. ואם נאמר שראייה זה דברים שראיתי במו עיניי, וידיעה זה דברים שידעתי משמועה, כן? כן. בין אם נאמר את מה שבאמת אמרת, בצדק, שדובר כאן על ראייה מפוקחת, נקרא לזה. ראה וידע זה ראייה מפוקחת. זה יפה, מתחבר לזה מאוד. כן. מה אתה אומר? עכשיו נדבר על השעון. יפה. יפה. כלומר, בית הדין יקבל בשמחה רבה את העדות הזו. כן? יפה. זאת אומרת, אני מעיד שהשעון נפל בסמוך ממש, כן? בסמיכות מוחלטת לטריקת הדלת או לבום אלכוהולי שהיה מעל למבנה. יפה. יפה. זו עדות, בהחלט. זה תוכן של עדות. חשובה מאוד. זה לגמור. מצוין. זה כבר עדות סיבתית. זה קצת קרוב למה שאמרת מקודם. זה עדות סיבתית שחשוב מאוד שעד יבוא איתה. נכון. נכון. בסדר גמור. ראה וידע. טוב, כשאתה ערכנו בזה, אני לא יודע, אולי זה עשה פלפול כזה קצת, מה שנקרא, קצת פלפולים, אבל בסדר, בסדר. זה חשוב, בכל אופן, כל אחד מאיתנו מזדמנו מפעם לפעם להיות עד, אז כדאי שידע את כללי העדות, כן? דיני הראיות, מה שנקרא. דיני הראיות. דיני ראיות זה מקצוע גדול בתלמוד, זה דבר ידוע, זה דיני ראיות זה ענף, זה סוגיה מאוד רחבה, זה קשור לכאן, זה קשור לכאן. דיני ראיות, איך דנים בדבר? יכול להיות שדיני ראיות זה יותר נוגע לסדרי משפט, אבל גם אצל עדים יש דברים שייכים לדיני ראיות. איך עד מביא ראיה לדבריו, כן? רעב, ידע וכו'. טוב, נמשיך הלאה, ואם יבוא להעיד בית דין על מה שרעב ידע, צריך האדם שיזהר מאוד שיזכור ולא יפחות ולא יוסיף על מה שראה וידע. כל מה שפוחת ומוסיף, הרי שבזה הוא ממש פוגם במשפט. המשפט יכול לצאת מעוות, יכול לצאת מקולקל, כן? וממילא המשכת רצון השם אל המציאות היא לא כהלכה, וברגע שרצון השם לא מתגלה בצורה נכונה, כן? יש לזה השלכות מאוד חמורות, כי איפה שהשם לא מתגלה, כן? איפה שהשם לא מתגלה, זה משפטים לא ישרים, זה הלשון. משפטים לא צדיקים, כך קוראים לזה. משפטים לא צדיקים, צדקת השם עשה, כן? וכן הלאה. זה לא צדקת השם, כן? עובדה שלא מובאת כהווייתה ולא דנים בה כהלכה בבית הדין, היא ממילא, היא כבר לא, העובדה הזו לא מהווה משכן להתגלות רצונו, אלא היא כבר בסיס שעליו רוכב כוח אחר, כוח שלילי, כוח עיוות הדין. זה משהו אחר. צריך מאוד מאוד לדייק. טוב, יש גם דינים לשופטים. זה הדינים לנו כאנשים שרואים, כן? ומביאים לבית הדין. אבל יש גם דינים לשופטים. דיני שופטים. לא תדע, לא תיקח שוחד. זה דינים לשופטים. איך הם באמת ייקחו את העובדה? איך הרופא ייקח את החולה ויטפל בו כהלכה? אבל אנחנו מדברים כרגע על דיני עדים. דיני עדים. ולא יוסיף על מה שרב ידע. טוב, זו סוגיה שאנחנו נצטרך קצת להעמיק בה. אני כאן לא רואה איך את הסוגיה הבאה, לא רואה איך נוכל להחזיק להגיד פה את העיקר בחמש דקות. אבל אתם יודעים מה? בסדר, יש חמש דקות. בואו נתחיל לקרוא את זה, נראה. רק שוב נרחיב פעם הבאה. ראה, איך הזהיר הקדוש ברוך הוא על הזכירה? שנאמר, ראה איך הזהיר הקדוש ברוך הוא על הזכירה, שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם לוקחה. לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו. וזה דבר גדול, הזוכר את השם יתברך, בכל מעשיו. וכן אמר דוד, שיוויתי השם כנגדי תמיד. ראה איך הזהיר הקדוש ברוך הוא זכירה שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. ראינו פה כל מיני זכירות. עד עכשיו, מתחילת הפרק, ראינו סוגי זכירות. לזכור את מסע ומתן עם חברו, הלוואה, השאלה, לזכור את העניים. לזכור עובדות שראה. והנה פתאום מגיעה זכירה מסוג נוסף. זה קצת עוול אולי לקרוא לזה נוסף, כי זה משהו מאוד עיקרי, כן? מעניין למה זה הופיע רק בשלב הזה. זה מעניין בשלב הזה, כן? אבל ראה איך הזהיר הקדוש ברוך הוא לזכירה, שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. והנה, זו הזכירה הבסיסית ביותר. דיברנו על זכירה כעל חיבור. מחובר לי. מחובר למסע ומתן. מחובר לעניים. מחובר לנקודת הכלליות של המציאות כולה. זה נקודת הזכירה העמוקה, הראשיתית, העיקרית, השורשית ביותר. לזכור את השם יתברך. כמה דקות ביום אתה מהרהר במציאותו? לאו דווקא הרהור פעיל. כמה הוא נמצא ברקע? כן? ברקע. רעש לבן קוראים לזה. ברקע. שאלה מאוד מעניינת, שכל אחד יכול לשאול את עצמו, זה דין וחשבון שרק אדם יכול לתת לעצמו. כמה מציאות השם יתברך היא רעש לבן ברקע שלנו? אני יכול להגדיר את זה באופן אחר, הפוך, נגטיבי. כמה זמן ביום אנחנו שוכחים את מציאותו? הוא לא רלוונטי, הוא לא ברקע. אני מדבר בכוונה בהגדרה מאוד כללית, כן? מאוד כללית. הוא מאחורי כותלינו, הוא מציץ מן החרקים, הוא משגיח מן החלונות. כמה רגעים ביום יש לנו תודעה של מציאותו. לא עיסוק בו, לא פלפול, לא יחס ער ופעיל, לא על זה מדובר. כמה הוא נמצא באיזשהו רמת מודעות, כרעש לבן, זה מעניין. שאלתי את עצמי את השאלה הזו כמה וכמה פעמים, מפעם לפעם אני שואלתי את עצמי את השאלה הזו. והתשובות שאני מקבל הן תשובות מעניינות. תשובות מעניינות, זה תשובות שאני נותן לעצמי. אבל זו השאלה. זאת אומרת, לפי רמת הנוכחות שלו, נוכחות שקופה, יש נוכחות שקופה, יש נוכחות יותר, יותר, יותר מוחשת, כן? יותר מוחשת. כל מיני סוגות, סוגי נוכחויות. כמו בצבעי טמבור. יש בהיר מאוד, יש פחות בהיר, יש מדרגות מדרגות של נוכחות. הזכירה של השם יתברך היא נקבעת לפי רמת הנוכחות שלו. שיש בזה מדרגות, כמו שאמרנו. ראה איך הזהיר הקדוש ברוך הוא לזכירה, שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו. כלומר, מה אומר הפסוק? ככל שהזכירה שדיברנו עליה עכשיו, ככל שזכירת השם יתברך ברמה בסיסית לכל הפחות, חסרה לך, ככה זה פוגע ביכולת שלך לשמור מצוותיו, משפטיו וחוקותיו. זאת אומרת, הזכירה, רמת הקשר, רמת הנוכחות שלו, של הקדוש ברוך הוא, בהרגשתך, היא קובעת את רמת החיוב שלך לרצונו. לרצונו. אפשר לראות זה בדיין לחברו. ככל שאתה קשור לחברך יותר, רמת החיוב שלך ביחס לחברך, בעיני עצמך, היא הרבה יותר גבוהה. אתה מרים לו טלפון, אתה דורש בשלומו, אתה מלא את חסרונו. כן? מצוות, משפטים, חוקים. זאת אומרת, מצוות, משפטים, חוקים, זה ג' זה שלוש צורות הופעה של הרצון האלוקי. שכל אחד ממנה, מהם, מעמיד אתגר אחר בפני האדם. אתגר. ואי אפשר להתמודד עם האתגר, אלא לפי רמת הקישור שלך לשם יתברך. אז אומר הפסוק, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. כן? יש פה מה לא לפלפל, אבל להעמיק פה בביטוי השם אלוקיך. השם שהוא מאוד כללי ואינסופי, הוא גם אלוקיך. כן? ראינו את זה מקודם בעניין של לעלות, כן? לזכור עניים ולעלות בליבו, האובייקט והסובייקט, השם אלוקיך. כן? ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. במילים אחרות, ישמר לך פן תטשטש את הזכירה היסודית של השם יתברך, שבאותה נקודת זכירה מתמזגים יחד. מתמזגים יחד. גם הבחינה האינסופית של הבורא, זה יוד קי וו קי, אבל נמשך חוט דק, שזה הפנייה שלו אליי. זה מה שקורה בנקודת הזכירה הזו. בנקודת הזכירה משתלבים שתי היבטים האלה, גם השם וגם אלוקיך. ברוך אתה, ברוך אתה, השם. גלוי, נוכח ונסתר. אנחנו בברכות אומרים, ברוך אתה השם. אנחנו גם מתייחסים אל הנוכח, אתה, אבל גם השם. מתחברים פה שתי בחינות. אם כן, הזכירה המופלאה הזו שדיברנו עליה, של האלוקות, כן? היא חייבת להימצא באיזושהי רמה בתוכנו, שבלא זה נוצר המצב של בלתי שמור. בלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו. מצוותיו זה כלל מעשיו, משפטיו, ככל שהקשר אליו הוא פחות חזק, אתה תקפור אפילו בהיגיון המוסרי שבמצוותיו, זה נקרא משפטים. משפטים זה מרמז על המצוות שיש בהם טעם והיגיון מוסרי. אבל ככל שאתה פחות ופחות זוכר אותו, אפילו את המשפטים, וחוקותיו, ודאי דברים שמעל שכל, דעת וטעם. זאת אומרת, רמת הקישור לשם יתברך היא זו שמאפשרת לך לאחוז בשלוש דרכי הגילוי של רצונו. המצוות, כלל המעשים האלוקיים, המשפטים, ההיגיון השכלי שבמצוות, והחוקים, הדברים שמעל טעם ודעת. רפיון הזכירה הוא גורם תכף ומיד רפיון ביחס לאחד משלושת אלה או לשלושתם. טוב, נעצור כאן.